שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלומדנו המרתק בספר הקדוש ירמיהו, המתאר לפנינו את נבואותיו של ירמיהו הנביא. אנחנו בפרק, אני אגיד לכם בדיוק, פרק כ"ו. לא, כ"ז. פרק כ"ז. בראשית ממלכת יהויקים בן יאשיהו, מלך יהודה. זה קצת, בעצם מה שמתואר כאן, זה אותה כותרת כמו לפני כן, רק שכאן, אז זאת נבואה אזורית. בעוד שהנבואה הקודמת נאמרה אל העם המתקבץ במקדש ומכוונת כנגד נביאי השקר שמנבאים בימי ירמיהו, והם אומרים שלא תבוא עליהם רע, אז פרק כ"ז זה כבר נבואה אזורית. אחרי שבסוף פרק כ"ו ראינו את המעשה הסמלי של השקיית הכוס לכל העמים. כן. אתה שואל אם יש הבדל בין ממלכות לבין ממלכת. נכון? בפרק כ"ו נאמר בראשית ממלכות יהויקים. בפרק כ"ז נאמר בראשית ממלכת יהויקים. אז אם כך, מה ההבדל בין ממלכות לממלכת? האם יש הבדל בכלל? התשובה היא שיש הבדל. מה ההבדל? אין לי מושג. זה לא אומר שאין הבדל, מה שאני לא יודע. פסוק ב', כן, פסוק א', בראשית ממלכת יהויקים בן יאשיהו, גם פה כתוב יאשיהו, כן, יש בכתיב המלא. היה דבר הזה לירמיהו, מת השם למור. כה אמר השם אליי, עשה לך מוסרות ומוטות, ונתתם על צוואריך. טוב, זה כדרכו של הנביא, בכלל הנביאים, לעשות מעשה סימבולי. שדרכו מתממשת הנבואה, מקבלת איזושהי אחיזה במציאות, וכאן צריך לעשות מוסרות ומוטות. מוסרות ומוטות הם חלקים של העול. העול ששמים על גבי הבקר או על גבי אדם, כן? זה משהו מעץ שתופס את הצוואר, ויש מוסרות, היינו חבלים, שבהם הבקר מושך את מה שהוא צריך למשוך. למשוך, למשל זה יכול להיות המחרשה, יכול להיות העגלה וכדומה. האם יש עוד נביא ששם מוטות או מוסרות? לא ידוע לי, אבל שהנביאים עשו כל מיני מעשים מוזרים בסגנון הזה. כן. ושילחתם. אחרי שאתה תיקח את המוטות, כלומר כדי לתת להם תוקף נבואי, כן? הם על הצוואר של הנביא, אז הם מקבלים תוקף נבואי. ושילחתם אל מלך אדום, ואל מלך מואב, ואל מלך בני עמון, ואל מלך צור, ואל מלך צידון. כלומר, מה זה הסיפור הזה? יש קואליציה של עמים קטנים בסביבת ממלכת יהודה, וממלכת ישראל כבר לא קיימת, יאשיהו מולך עליהם וגם הילדים שלו, אבל מסביב יש כל מיני מלכים קטנים שהם בעלי ברית של של יהויקים בן יאשיהו, והם כנראה רוצים לעשות יד אחת כדי להילחם במלך בבל. כן, כלומר יש לנו עוצמה, ביחד נוכל להדוף את נבוכדנצר. אז הוא אומר, זה אשליה, כן? ביד המלאכים הבאים ירושלים, אל צדקיהו, מלך יהודה. כלומר, הם שלחו, כל הממלכות הקטנות האלה, נציגים, שגרירים, אל מלך יהודה, על מנת לקנות את, את, את עזרתו, את אמונו וכדומה. יש פה בעיה. כתוב יהויקים, אחר כך כתוב צדקיהו, לא ברור. נכון? לכן השאלה מתבקשת. התשובה היא שצדקיהו, שאחר כך היה למלך יהודה, כנראה כבר בימי יהויקים מילא תפקידים במלכות בתור האח של המלך. אז הוא מן שר החוץ, הוא מקבל את המשלחות. עכשיו, במיוחד שבזמן שהספר נכתב, יכול להיות שכבר היה צדקיהו מלך יהודה. אז הוא אומר אל צדקיהו, שעכשיו אנחנו יודעים שהוא מלך יהודה. באותם הימים הם באו אל צדקיהו, לא מלך יהודה, סתם צדקיהו. אבל מכיוון שהשם צדקיהו מצוי הרבה באותה התקופה, צריך לציין בזה צדקיהו מדובר. וציווית אותם אל אדוניהם לאמור. כלומר, אתה תשלח מסר. כה אמר השם צבאות, אלוהי ישראל, כה תאמרו אל אדוניכם, תודה רבה, אנוכי עשיתי את הארץ ואת האדם ואת הבהמה שעל פני הארץ בכוחי הגדול וזרועי הנטויה, ונתתיה לאשר ישר בעיניי. כלומר, לא אתם תקבעו של מי תהיה הארץ, אלא אני נותן למי שאני החלטתי שהארץ תהיה שלו, ואשר נתתי לאשר ישר בעיניי. מה זה ישר? אז זה יכול להיות כמו בעברית מודרנית, למי שבא לי, כן? בא לי לתת לפלוני, נותן לו. אבל אם מדייקים בביטוי, זה לא נכון. הישר בעיניי, יש כאן משמעות מוסרית. מי שממלא אחרי הדרישות המוסריות שלי. וזה מובא גם ברשי, נכון? בתחילת התורה, רשי מביא שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא ונתנה לאשר ישר בעיניו, והביטוי הלקוח בעצם מספר ירמיהו, שיש קריטריון מוסרי להענקת הארץ. והקריטריון הזה נקרא יושר. עד כאן ברור? טוב, זה לא כזה פשוט, כי הרי למי הוא הולך לתת את הארץ? נבוכדנצר, שהוא לא האדם הכי צדיק שבעולם. אלא שכאן יש תוספת, לא כתוב ונתתיה לאשר ישר, סוף פסוק, אלא נתתיה לאשר ישר בעיניי. כלומר, יש איזושהי נקודה של יושר שהיא גלויה לפני השם בלבד, ועל פיה נקבעת המדיניות הבינלאומית. אגב, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שצריכה להיות איזושהי זכות לנבוכדנצר, והיא מחפשת איזה מעשה שהוא עשה בצעירותו שבגללו יכול היה לכבוש את ארץ יהודה ולשרוף את המקדש. אז איש כל הישר בעיניו נאמר לחיוב? לא. מה זה קשור? הישר בעיניו, שמה הפסוק שאתה מצטט, על מי נאמר? ישר בעיני מי? מי זה עיניו? עיניו של מי? של כל איש. נכון? ככה אתה עונה לי, נכון שלומי? מה שאין כן, פה שמדובר שישר בעיני השם. כלומר, יש קריטריון מוסרי בעיני השם. אבל זה נכון שאיש הישר בעיניו, אין אדם שלא חושב שמה שהוא עושה, כמעט ואין אדם שלא חושב שמה שהוא עושה, זה הדבר הנכון והישר. הוא ישר בעיניו. לכן אומר, כל הקואליציות שאתם מנסים לעשות, זה לא יעזור מול העליונות המוסרית של נבוכדנצר מלך בבל, שכבר זכה לכינוי המדהים נבוכדנצר עבדי. כן, וגם פה, ועתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה. כן, הגמרא מוצאת זכות על סיפור שקרה כשנבוכדנצר מלך בבל היה מזכיר של מרודח בלדן מלך בבל בימי חזקיהו מלך יהודה. לא? טוב. שהוא קיבל את אלוהי ישראל. ואתה, בכלל, יש גם בספר דניאל. הרי דניאל היה בביתו של נבוכדנצר, ונבוכדנצר ראה את המעשה של הכבשן של חנניה, מישאל ועזריה, כיצד הם ניצלו. ואז הוא אמר משפט, התוהי כמר אבריבין, ותמהוהי כמת הקיפין, מלכותי מלכות עלם, ושולטני עם דר ודר. אז הגמרא אומרת, יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע. שילמלא במלאך וסתרו על פיו, ביקש לגנות כל שירות ותשבחות של דוד מלך ישראל. אז זה לא פשוט. זה שהשבח נמצא בפיהם של אומות העולם, זה בעצם הבסיס להעברת השכינה אל האומות. מה שאנחנו מוצאים בדרך הדתות שצמחו אצל האומות, שהם בעצם ההמשך של השרת השכינה רק באופנים יותר מקולקלים דרך הכלים שאומות העולם ממציאים. כן, בוודאי. האם כבודו היה פעם בארמון ורסאי? שלא. טוב, ברוך השם שלא זכית. כן. השם, הארמון הזה, למה אני מציין אותו? הוא נחשב לאחת הפסגות האדריכליות והתרבותיות של אירופה המערבית. בתוך המסלול, כשעוברים שם בארמון הזה, עוברים ליד כנסייה, הכנסייה של המלך. המלך היה מתפלל שם, לואי 14. ושם, מעל הצלב, בגדול, באותיות מזהב אמיתי, יוד כ וו כ. עכשיו, הדבר הזה הוא בעצם שווי. כן? זה השכינה שבויה אצל אומות העולם. ואז כילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה דרך הטומאה הזאת. זה דבר קשה מאוד. יש ספר בתנ״ך שנקרא מגילת אסתר. אתה מכיר? מה בעצם מספר הספר הזה? הספר מדבר על העברה של השכינה לאומות העולם. כמו שנאמר, ושמתי כסאי בעילם. עילם זה המקום של שושן הבירה. זאת אומרת, זה עובר לשם. עד שזה לוקח איזה סיבוב של כמה אלפי שנים, עד שזה חוזר אלינו. היום זה חוזר. יש יהודים שמתגאים בזה. יש מה להתגאות בזה. הרמב״ם אפילו אומר שיש בזה כוונה של ההשגחה העליונה, לקדם כמה עניינים משיחיים, נכון? אבל יש צער גדול שזה עובר דרכם. יש במסכת בבא בתרא סיפורים מוזרים. הסיפורים של רבה בר בר חנה. השמה באחד הסיפורים של רבה בר בר חנה, הוא מספר שהוא ראה שני אווזים. אתה מכיר את הסיפור על שני אווזים? הוא מספר שהוא הלך למדבר והוא ראה שני אווזים ענקיים. שמנוניים ושמנים מאוד, שמרוב שומן נטף מתחת לגופם שמן, והשמן הזה הפך להיות נחל שלם. ורבה בר חנה ניגש אליהם ושאל אותם, אתנה לעלמא דעתה, האם אני אגיע לחיי העולם הבא? ואחד הרים את הכנף, אחד מהאווזים, ואחד הרים את הרגל. חזר רבה בר חנה אל החכמים, סיפר להם את הסיפור הזה. אמרו לו, עתידים ישראל ליתן עליהם את הדין. סיפור יפה, נכון? על האווזים האלה השמנים. מסביר רבנו בחיה, ששני האווזים שראה רבה בר חנה זה הנצרות והאסלאם. ולמה אנחנו עתידים לתת את הדין? שהם עשו את העבודה שאנחנו היינו צריכים לעשות במקומה. בסדר? אז זה דו ערכי, זה דו כיווני. על נבוכדנצר, כן. הגמרא כועסת על זה שנבוכד נצר נתן שבח לקדוש ברוך הוא. הלוואי והיה יוצקים זהב רותח לתוך הפה שלו. זה שימות. כן, כלומר, זה זהב, אבל הלוואי שזה רותח. כלומר, יש לנו קנאות לאומית. כתוב, אלמלא בא מלאך וסתר אותו. מי זה המלאך הזה? זה המלאך הלאומי שלנו, לא נותן לו.
טוב.
אז בואו שוב פסוק ו' ועתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו. מה זה שנתן את חיית השדה לנבוכדנצר? זה או מטאפורה או כפשוטו. יש בחז"ל אגדה שהוא רכב על אריה. כן? מלך גדול יכול. ועבדו אותו כל הגויים ואת בנו. מי זה בנו של נבוכדנצר?
מה פתאום? אחשוורוש הוא פרסי.
מה? מה פתאום בלשצר? נכון. אוויל מרודח, הנה, סוף סוף, הגענו. אוויל מרודח היה בנו של נבוכדנצר והוא מלך אחריו. בסדר? לא. אחר כך, ואת בן בנו. בן בנו, הכוונה למלך האחרון של בבל. השאלה למי הכוונה? האם לבלשצר או לנבונאיד? והשאלה למה קוראים בדיוק בן בנו, האם זה ביולוגי או שזה שושלת וכדומה. על כל פנים, שלושה מלכים מלכו בבבל. נבוכדנצר, אוויל מרודח ובלשצר. אגב, הרמב״ם כותב על המשיח שהמשיח ימלוך ואחריו ימלוך בנו ובן בנו. אין מה? הבן שלו? בן זה כאילו בני בנים. הרמב״ם כבנים. אז אני מסביר איפה בדניאל. פרק. בדניאל. דניאל. יהודה א', כן, נבוכדנצר אבוך, כן, זה, אז מה? זה לא אומר בני בנים הרי הם כבנים, כמו שכתוב אלוהי אבי אברהם ואלוהי יצחק. מי אמר את זה? יעקב. אבי אברהם, אנוכי אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה. אז כך שאבוך זה יכול להיות כל מיני דברים. כן, אבל גם יכול להיות שהרמז לנבונאיד שמלך אחר כך, לא מוזכר בתנ״ך. טוב, על כל פנים, הנביא אומר כאן ששלוש דורות של מלכי בבל ימלכו. הזכרתי שהרמב״ם גם מדבר על המשיח ובנו ובן בנו. זה כאן ביטוי כזה, של להראות זמן ארוך של מלכות. כן. עד עת בו ארצו, גם הוא. ועבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים. והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו, את נבוכדנצר מלך בבל, ואת אשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל, בחרב וברעב ובדבר אפקוד על הגוי ההוא נאום השם, עד תומי אותם בידו. ואתם אל תשמעו אל נביאיכם. אגב, מה זה עד תומי אותם בידו? מה זה תומי? שאני אגמור אותם בידו, אטומי אותם בידו. ואתם אל תשמעו אל נביאיכם ואל קוסמיכם ואל חלומותיכם ואל עונניכם ואל כשפיכם אשר הם אומרים עליכם אמור לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם ניבאים לכם למען ארחיק אתכם על אדמתכם. והדחתי אתכם ועבדתם. מה זה? הם ניבים לכם שקר כדי להרחיק אתכם על אדמתכם? לא. הם לא מתכוונים לזה, אבל זה מה שיצא מהנבואות האלה. והגוי אשר יביא את צווארו בעול מלך בבל ועבדו, והנחתיו על אדמתו נאום השם ועבדה וישב בה. זאת אומרת, ירמיהו מסית להנחת הנשק מול האויב, להיכנע. כן. ואל צדקיה מלך יהודה דיברתי, ככל הדברים האלה למור, הביאו את צוואריכם בעול מלך בבל, ויעבדו אותו ועמו, ויחיו. למה תמותו, אתה ועמך, בחרב, ברע ובדבר, כאשר דיבר השם אל הגוי אשר לא יעבוד את מלך בבל? ואל תשמעו על דברי הניבים האומרים עליכם לאמור, לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם ניבים לכם, כי לא שילחתי עם נאום השם, והם ניבים בשמי לשקר. למען אדיחי אתכם, ועבדתם, אתם, והניבים הניבים לכם. אז זה מדבר פה אל צדקיהו מלך יהודה גם. עכשיו הוא פונה לעוד ציבור, אותו דבר אומר להם, ולכהנים, ואל כל העם הזה דיברתי למור, כה אמר השם, אל תשמעו על דברי נביאיכם, הניבים לכם למור, הנה, כלי בית השם מושבים מבבל, העתה מהרה, כי שקר הם מה ניבאים לכם. מה זה הכלים? הרי בזמן שירמיהו מדבר, יחוניה, מלך יהודה, יושב בבבל, בכלא. הוא ואלפים רבים שגלו עמו. מה? החרש והמסגר. ובאותו זמן גם, לא רק שהוא הגלה, המלך הגלה את הסנהדרין ואת המלך ואת ראשי האומה, הוא לקח איתו את כלי בית השם. אז הכלים זה מאוד כאב לאנשים, איך יכול להיות שכלי קודש נמצאים בארץ נחר? והנביאים, נביאי השקר, היו מדברים הרבה על הכלים האלה. אומרים, הכלים חוזרים עוד מעט, אוטוטו. ארון הקודש נגנז. נגנז בימי יאשיהו מלך יהודה. למה הוא גנז אותו? כי הוא הרגיש שהמדינה בסכנה. לכן הוא אמר, הגיע הזמן לגנוז את הארון. איפה הארון הזה היום? מחלוקת. האם גלה לבבל? האם הוא נשאר בירושלים? כנראה שהוא בירושלים. כנראה. כן. אל תשמעו עליהם. עבדו את מלך בבל וחיו. למה תהיה העיר הזאת חורבה? ואם נביאים הם? ואם יש דבר השם איתם? כלומר, אם כבר הם רוצים לעשות עבודה של נביאים, במקום כל הזמן ללטף אתכם ולהגיד לכם שלא תהיינה בעיות, במקום זה שיעשו משהו אחר, יפגעו נא בשם צבאות, כמו שהתפללו. לבלתי בואו הכלים הנותרים בבית השם ובית מלך יהודה ובירושלים בבלה. כלומר, תדעו לכם, לא רק הכלים הראשונים, גם הכלים שנשארו עוד מעט, אוטוטו, אם לא תתפללו ולא תעשו מה שצריך, גם מה שנשאר מן הכלים במקדש, גם זה יעבור לבבל. כי כה אמר השם צבאות אל העמודים. מה זה העמודים? איזה עמודים? יכין ובועז, נכון? יכין ובועז, מה זה? שני עמודים, אדירי קומה, שעמדו בפתח של המקדש, בירושלים, נכון? מי יכין אותם? שלמה, נכון. יכין ובועז. למה הוא... מה זה השמות האלה? למה לקרוא להם יכין ובועז? יכין... נגיד בועז אני יודע מי זה. מי זה בועז? זה... מה? זה הסבא של סבא של שלמה המלך. זה אבי השושלת. בגללו יש שושלת בית דוד. מה זה יכין? זה יחוניה, מלך יהודה. שהוא אחרית השושלת. אז זה בעצם מה שהרגיש שלמה המלך ברוח קודשו. כי כה אמר השם צבאות אל העמודים ואל הים. מה זה הים? לא, זה לא הקיום. היה שם ים, ים אדיר, איזה מין משהו ענק על 12 שברים מנחושת. זה היה מאוד כבד, כנראה את זה החליטו להשאיר. ועל המכונות, שזה הבסיסים של הכיורים, ועל יתר הכלים הנטורים בעיר הזאת, אשר לא לקח נבוכדנצר מלך בבל בגלותו את יחוניה בן יהויקים, מלך יהודה מירושלים בבלה, ואת כל חורי יהודה וירושלים, כי כה אמר השם אלוהי צבאות אלוהי ישראל, על הכלים הנטורים בית השם ואת מלך יהודה וירושלים, בבלה יובא. ושם יהיו עד יום פוקדי אותם נאום השם והליטים והשיבותים אל המקום הזה. עד כאן להיום. שלום.